עכשיו ננסה להבין מה קורה קצת מאחורי הקלעים, איתנו מול העיתון בשבע, דודו סעדה, שלום, ערב טוב דודו.
ערב טוב לך ולמאזינים.
סכם לנו עד עכשיו איך אתה רואה את המסע ומתן עם סמוטריץ' ועם בן גביר.
אני אגיד לך קודם כל על אגודת ישראל שאתה דואג לה, אני אומר שבסוף קום תקום ממשלה בישראל, כי אף אחד לא יוותר על התענוג הזה, גם אם זה קצת נמשך וקצת נמרח, בסוף זה יהיה טוב.
כן, אבל יש גם, אתה יודע, המסע ומתן ואת הטעם שהוא משאיר. יש טעם טוב, יש טעם פחות טוב, יש תחושות שאפשר ללמוד על פי הדרך שבה מתנהל המסע ומתן.
אני מסכים, אני חושב שהם עוד הצטערו על הדרך, אבל אתה יודע, בסוף הממשלה הזאת, ככל שההזדמנות בה גדולה, המתח סביב השגת כל ההזדמנות הולך וגדל. כל אחד אומר, יש כאן רוב מוחלט של הימין והדתיים לקבל את המושכות לידיים בניהול המדינה.
לכן כל אחד מגיע עם תיאבון גדול.
ולכן כל אחד רוצה לקבל את המקסימום עבור בוחריו. אני לא רואה אף אחד מבין המנהיגים שהולכים להקים את הקואליציה הבאה שמחפש כבוד ושררה עבורו באופן אישי. אני רואה בהם באמת, בכל המפלגות, אנשים שהם פשוט רוצים לעשות טוב למען המצביעים שלהם. אני רואה את זה בש"ס, אני רואה את זה ביהדות התורה, ואני רואה את זה בציונות הדתית, זה בעוצמה יהודית. אני רואה את זה אצל כולם. כל אחד באמת הולך עם האג'נדה שהוא הבטיח לבוחרים, ויש לו הזדמנות לקיים אותה. זה לא ממשלה של 61 או של רוב דחוק שצריך לוותר על עקרונות. ולכן, ככל שהאפשרויות יותר גדולות, הרצון יותר גדול להשיג אותם.
תגיד, האם לדעתך בצלאל סמוטריץ' הגיע למסע ומתן יום אחרי הבחירות, כשהוא מוכן, כשהוא יודע מה הוא רוצה?
אני יכול להגיד לך מידיעה ברורה, שבמפלגה הזאת לפחות, במשך חודשים כתבו את העקרונות, וכתבו את הרצונות, ואת הדברים שצריכים לתקן מתוך שני מקומות שונים. האחד, המקום הראשון זה מתוך באמת רצון, לתקן את כל מה שהממשלה הקודמת עשתה, ופגעה בחלק מהדברים שהם היו קדושים לאותם ציבורים שהרגישו דחוקים
בצד. כן.
הדבר השני, זה באמת הרצון שלהם לקיים את האג'נדה, בלי קשר למה שהם ראו, אלא באמת להעביר את המסרים שהם הבטיחו לבוחרים, זה מה שהם רוצים לקיים.
כן, אבל דודו, שים לב רגע להבדלים.
אני חושב שהם באו מאוד מוכנים.
בוא נחדד.
אני רואה, תסתכל על עוצמה יהודית. הם ידעו במפורש מה הם רצו לקבל.
אז הנה ההבדל בין סמוטריץ' לבן גביר. בן גביר הגיע לפני הבחירות ואמר, אני רוצה את הביטחון פנים, אני רוצה משילות, אני רוצה חוק 1, 2, 3. הגיע למסע ומתן, אמר, זה מה שאני רוצה, לקח שבוע שבועיים וקיבל.
שגם בציונות הדתית זה כך היה.
כי לא, הציונות הדתית דיברו על מערכת המשפט.
לא יכול להגיד את זה
משרד העלייה והקליטה. ואז עברו לאוצר, ואז לביטחון.
אני יכול להגיד את זה באוצר, אני יכול להגיד את זה ביושב ראש ועדת חוק המשפט. אני יכול להגיד את זה להתיישבות, אני יכול להגיד את זה בצורך על פירוק המינהל האזרחי, או על תיקון הדרך שבו הוא פועל. אני יכול להגיד את זה בהתיישבות. אני יכול להגיד את זה על הרבה דברים, שהציונות הדתית הגיעה מאוד מוכנה לעניין הזה. טוב. מאוד מוכנה.
תגיד, אם נפתלי בנט היה רוצה לפרסם את המאמר שלו בעברית, ולא, אתה יודע, בתקשורת אמריקאית, הוא היה מבקש ממך, דודו, תפרסם את זה בעיתון בשבע, היית מכניס?
אני יכול, הסר דאגה מלבך, הוא לא היה פונה לנו.
אתה יודע, מעניין אבל.
פותחתי לך את הבעיה, אבי, בשביל מה, הוא לא היה פונה אלינו. גם לכנס ירושלים שהזמנתי אותו בפעם האחרונות, הוא לא בא. נפתלי בנט, לפחות מהציבור שלנו, בעיתון בשבע, הוא חיפש דרך אחרת. לא, הוא חיפש זה, אני לא רוצה להגיד.
כן, אבל נדמה שהוא מחפש מקום אחר, שהוא לא התקשורת הישראלית, כי אין לו פה באמת קהל.
אנחנו מכירים הרבה פוליטיקאים שרצו להגיד את הדברים שהם ידעו, שזה האמת שלהם הפנימית, אבל זה לא מה שהם אמרו לבוחרים שלהם, אז הם הלכו ואמרו את זה בחוץ. אני יכול להזכיר לך שב-2003, כשאריאל שרון רצה להעביר את תוכנית ההתעדכות, הוא לא אמר אותה מעל בימת הכנסת. הוא גם לא אמר אותה בתקשורת. הוא הלך לכנס הוטל אלגט. אנשים מחפשים מקום שבו יהיה להם נוח להעביר את האג'נדה שהיא שונה בתכלית ממה שהם הבטיחו לבוחרים שלהם. אריאל שרון היה הראשון שעשה את זה.
כן, לא רק ממה שהבטיחו לבוחרים, אלא מאותה אג'נדה שבה הם בנו את עצמם בעצמם. כן, כלומר, אתה אומר, פוליטיקאי שעושה שינוי עמדות קיצוני, לא מוצא פה במדינה שלנו את הבמה הנכונה להסביר את עצמו.
אני יכול להגיד לך שזה לא שינוי עמדות, זו העמדה הראשונית האמיתית שלהם, וכל הזמן היו עם מסכה על הפנים.
בנט היה עם מסיכה על הפנים 15 שנה מאז מועצת ישע?
אני יכול להגיד שבנט תמיד דיבר בשבח הציבור הכלל הישראלי, באחדות של כלל ישראל. הוא אף פעם לא רצה להפריד בין דתיים לחילוניים, בין ההתיישבות לבין תושבי הפריפריה. הוא תמיד ראה בכלל את החשיבות של עם ישראל.
כן, זה בסדר, דודו, זה סיסמאות יפות, אבל...
לא, לא בסיסמאות, אמיתי, אמיתי, הבן אדם כל הזמן דגל בזה.
אבל הבן אדם במשך 15 שנה הטיף נגד המפלגות הערביות.
תקשיב לי רגע, רק היו רגעים שבהם הוא חשב שהפלטפורמה של הציונות הדתית היא תביא אותו לקיים את מה שהוא מאמין. כשהוא הבין שהפלטפורמה של הציונות הדתית שלנו, שהיא לא מתאימה להעביר את האג'נדה שלו, הוא חתך. וכשהוא חתך, הוא חתך לא יפה, ואנחנו רואים איפה הוא היום. אגב, אני יכול לראות על הרבה מאוד פוליטיקאים שברגע שהם חתכו, הלכו, כאילו, זהו, נגמר להם הסוס והם הלכו הביתה, הם מחפשים את עצמם. היום, זה כואב הלב לראות ראש ממשלה, שלפני שנה היה ראש ממשלה גדול והסתובב בעולם כמו מלך, היום הוא לא אהוב במקורותינו, חבל, כואב הלב עליו, כי הוא באמת בתחילת דרכו הוא היה אהוב על כולם.
טוב, בוא נדבר על עוד עניין אחר. אתה רואה את מה שקורה בצבא והשיח הפוליטי מסביב, איגרת של הרמטכ"ל, חייל שאמר בן גביר, אמר, נכון, לא בסדר, הצטלם, אמר בן גביר יבוא יעשה פה סדר, 10 ימי מחבוש, יש צדדים לפה, צדדים לשם, בכלל השיח הזה הופך להיות מטריד, ואני שואל אותך אם אתה מוטרד מהבאות, אתה יודע, רק התחלנו, עוד לא קמה ממשלה, עוד בן גביר לא עלה להר הבית.
אני רוצה להגיד לך משהו טיפה יותר כללי, אבי. בחצי שנה האחרונה אני אומר אותו כמעט בכל מקום, ואני באמת, וזה לא משנה מה עמדותיי האישיות, אבל אני מדבר עם חיילים, לא מהציונות הדתית, ולפני הבחירות, חודשיים לפני הבחירות, חודש לפני הבחירות, שבוע לפני הבחירות, והחיילים אומרים, אנחנו נצביע לבן גביר. ואתה רואה ערימות
של חיילים הוא קיבל הרבה מאוד פתקים של בן גביר.
לבן גביר.
כן, נכון, בבסיסי צהל, נכון, הרבה הרבה
צריך מאוד. לדעת צריך לדעת מאיפה זה נובע. זה נובע ממקום שהחיילים הרגישו שההוראות הפתיחה באש הן לא מידתיות. שהתגובה שהם יכולים לתת היא לא נכונה בעמדה הצהלית שעליה הם חונכו. לאחר מכן, כשבאים אנשים עם פרובוקציה, אנשי שמאל פרובוקטיביים, כדי להכעיס את החייל, אני לא מתפלא שהחייל כך אמר. עד כאן אני יכול להבין. עכשיו לגבי התגובות. אני חושב שהיה נכון לסיים את האימה החייל הזה בצורה חינוכית, ערכית. אני חושב שמה שעשו כאן הוא פחות טוב לחיילים, אבל גם אחרי זה, אני יכול להגיד שהצבא יש לו חוקים משלו. וצריך לקבל את זה. זה נכון שכולנו אומרים להשאיר את הצבא מחוץ לפוליטיקה, אבל בוא, זה פוליטיקה להגיד את המשפט הזה. זה לא, זה פוליטיקה להגיד משפט הזה. מה זה להשאיר את הצבא מחוץ לפוליטיקה? אתה רוצה שהוא יצביע? אם המדינת ישראל הייתה מחליטה שחיילי צהלים מחוץ לפוליטיקה, שיוציאו חוק שחיילים לא מצביעים. מה זאת אומרת? אתה יכול להצביע ולא יכול להביע עמדה? אז נכון, אתה לא יכול להביע את העמדה בזמן השירות, ברגע שאתה בעמדה. אני יכול גם את זה לקבל. אבל אמר, בוא, השרי המבחוש, הבן אדם התנצל. הבן אדם התנצל. בן אדם אמר, טעיתי, תבחל לי. מה אתה מכניס אותו לשרי המבחוש? אתה גם מגביר את הלהט בתוך החיילים. עכשיו שחייל אחד אמר, עכשיו נראה 100 חיילים שאומרים את הדבר הזה. הרי זאת התוצאה, זה יהיה כמו מלחמה, שמי אומר מה ומתי, אז יתחילו להגיד בשקט, ואז יגיד, כן אמרתי, לא אמרתי, לא התכוונתי, כן התכוונתי, למה? השרי המחבוש שלהם טעות בפני עצמה.
אוקיי, דודו סעד, המול העיתונה בשבע, תודה, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.